שלום לכם, צופים יקרים. אנחנו ממשיכים בסדרה, ואנחנו כרגע הולכים לדבר על מה שנקרא OCD, הפרעה טורדנית כפייתית. וואו, מי לא מכיר את הדבר הזה? תשמעו, מבחינה סטטיסטית, זה הרבה יותר נפוץ ממה שהספרות מראה לנו. לא יודע, תחושה שלי. האנשים, מספר האנשים שאני רואה שסובלים מהדבר הזה, הוא הרבה יותר מהסטטיסטיקה. בעיקר בעניין של מחשבות טורדניות. אבל על מה אנחנו מדברים? מה זה OCD? טוב, OCD, תשימו לב, יש לנו את ה-O ואת ה-C, שזה אומר Obsessive Compulsive Disorder, הפרעה טורדנית כפייתית, שני חלקים. החלק הטורדני והחלק הכפייתי. אתם מכירים את האנשים הללו ש... וואי, הוא לא נותן ידיים. או, הוא לא קומר לנקות. אוקיי, כל הזמן לנקה, מנקה. אני מכיר אדם, וואו, זה באמת תהליך מורכב אצלו, תהליך מקרה לא קל. שעות ביום, עסוק בניקיון, ברמות, אם זה שטיפת ידיים, יודעים מה, בתחילת התהליך, היום ברוך השם במקום הרבה יותר טוב, אבל נשטוף ידיים במשך שעה, אחרי נגיעה קלה, בלא יודע באיזה משהו, אוקיי? אני אגע בזה, אוקיי? נגיעה קלה. כזאת, וואו, זה טקס. טקס. ואנשים סובלים מאוד מהדבר הזה. ויודעים מה, אנשים מסביב גם, פחות מבינים מה קורה. יש מצבים שאנשים חווים אפילו דחף מטורף. וזה מאוד מפחיד. זאת אומרת, אדם למשל, אם הייתם רואים אותו, מותק של בן אדם. בן אדם הכי עדין בעולם, הכי... והוא לפעמים כשהוא נוסע ברכב, והילדים שלו מאחורה, יש לו דחף, או היה לו דחף, ברוך השם הוא יצא מזה, היה לו דחף. להיכנס לנתיב הנגדי. זה נשמע מאוד מפחיד. זה נשמע מאוד מטורף. ותארו לעצמכם שמי שחווה את הדבר הזה, אותו זה עוד יותר מפחיד. כי אולי אנשים מבחוץ אומרים לעצמם, מה זה? אוקיי? אגב, לא בדיוק. עוד מעט אני אסביר. זה לא בדיוק כזה חריג. אבל הרבה אנשים זה יהיה ראי למוזר. ולאותו אדם, בכלל, אימאלה, למה אני חושב מחשבות כאלה? מה, אני מסוגל לעשות כאלה דברים? ותשימו לב למחשבה. ברגע שהוא חושב את הדבר הזה, או למחשבה, רגע, זה אומר שאני מסוגל לעשות כאלה דברים? או למשל, עוד דבר נפוץ, נתקלתי בזה כמה פעמים, אנשים ש... הוא מגיע לאיזשהו מקום גבוה, הוא לא לקפוץ, אולי נתאבד. אימאלה, הוא מרגיש דחף, לפעמים הוא מרגיש דחף, לקפוץ, להתאבד, אוקיי. זה מאוד מפחיד, אוקיי? זו עוד צורה. של OCD. אנשים שחווים OCD עלולים להיות עסוקים המון 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 זמן בטקסים, מזכרנו טקסים של ניקיון, ניקיון של ידיים, או ניקיון של חפצים, ניקיון של דברים, ודרך אגב, זה יכול להיות מאוד מוזר, למשל, אדם שיכול להשקיע שעות בניקיון של חפצים בבית, אבל הניקיון האישי שלו, בסדר. זה מעניין, אוקיי? אנשים שחווים זיהום, שמפחדים מזיהום. זאת אומרת, יכול להיות שהוא למשל יפחד, שאם הוא ייגע במשהו, אז הוא יכול להדביק אחרים, באיזשהם חיידקים אפילו. אבל בדרך כלל זה מגיע בצורה של, אם אני ייגע בדלת הזאת, כל כך הרבה אנשים נגעו בה, לך תדע כמה חיידקים יש עליה, אני יכול להידבק, ואז הוא כבר רואה את עצמו, שוכב בבית חולים, והמחשבות סביבות סביב זה. אנשים, נוסעים, שלמשל נוסעים, גם זה נתקלתי, נוסע בכביש, וכמו לכולם, לפעמים יש איזושהי מאמורה בדרך, והרכב ככה מקפץ, עוברת למחשבה בראש, אם אני אולי דרסתי מישהו, אולי פגעתי במישהו, והמחשבה התחילה לשגע אותו. ואם הוא עכשיו על אוטוסטרדה, אין לו דרך לעשות אפילו פרסה, לבדוק מה קורה, וואו, זה מנטורין, תוכלין, רבע שעה, 20 דקות, עד שהוא מגיע למקום שיכול לעשות פרסה. הוא יעשה פרסה. והיגש למקום לבדוק. הכרתי אדם שפעם אני לא זוכר, הוא באמת עשה את זה, אבל הוא סיפר את הרצון האז שלו, יכול להיות שבאמת עשה את זה, להתקשר למשטרה, לברר אם היה תאונה באזור הזה. אוקיי? וזה פורן, וזה מפחיד. זו הפרעה שכל כך מטרידה. ותחשבו, זה מטריד את האדם עצמו, וכמה זה מטריד את הסביבה. את בני הבית, את המשפחה. איך זה משפיע על זוגיות? היה לי פעם זוג, הם הגיעו בשביל שלום בית, וקצת ברור מהתיאור שלו, הוא אומר, תשמע, בואי, היא לא נורמלית, אם עכשיו תהיה עגבנייה על השיש, וואי, אסור להניח עגבנייה על השיש, תתחיל לשטוף את השעות, לקלף את הקליפה, אסור לאכול, אוקיי, כל מיני כאלה דברים. וכשהוא התחיל לספר את הדבר הזה, הוא לא יודע מה הוא מספר, הוא רואה רק את הטקס, זה נראה לו טקס מטורף, זה נשמע לו כמו בן אדם לא נורמלי, אבל לא, הכל בסדר. זה רק OCD. וכשאני אומר רק, אני מתכוון מההיבט שזה לא משהו חלילה לא בסדר במוח, או פה, לא יודע מה. לא, זה בכלל, בכלל, בכלל לא שם. הכל בסדר. אבל מבחינת איך שזה נראה בשטח, בשטח זה נראה לא פשוט. נראה לפעמים אנשים בחוץ מאוד מאוד בעייתי ומוזר. כמה אנשים סובלים מהדבר הזה? אז אם אנחנו מדברים סטטיסטית אנחנו מדברים על בין 1% ל-2%, מחקרים שונים, אוקיי? בפועל, יש הרבה תת-קלינים שלא נכנסים לתוך המסגרת של האחוזים הללו, ואני רואה אותם, אני פוגש אותם. חברים, זה נפוץ הרבה יותר ממה שמדמיינים. בפרט מחשבות טורדניות. זה נפוץ הרבה יותר. בעבר היו מחקרים, אגב, שטענו שזה נפוץ יותר אצל אנשים עם רמת אינטליגנציה יותר גבוהה, ואנשים יותר משכילים. אוקיי? עכשיו, כאילו יש בזה איזשהו היגיון מסוים, כי כמו שאנחנו נעמיק בהמשך, אנחנו נראה שזה קשור לאחריות יתר לפעמים. ואנשים, לפעמים אנשים עם אינטליגנציה גבוהה, הם יכולים להיות עם אחריות יתר יותר. כאילו, אנחנו יכולים לחשוב ככה. העניין הוא שמחקרים יותר מאוחרים הראו שזה לא נכון הדבר הזה, אין באמת הבדל. ושוב, כשמעמקים יותר באמת בהקשר הזה של אחריות יתר, אין סיבה באמת שיהיה הבדל. זה משהו שהוא תלוי תרבות, תלוי, זאת אומרת, איפה גדלת, תלוי גנים, גנטיקה, תלוי כל מיני גורמים כאלה. אגב, כשאנחנו מדברים על גנטיקה, כן יש עדויות שאנשים עם OCD, יש איזו רמה מסוימת של תורשה, אוקיי? אנחנו יכולים לראות שאצל אחד ההורים לא היה דווקא OCD, אבל יכול להיות הפרעת חרדה, אוקיי? למשל, במחקרים בדקו מה בדיוק, אז רואים הקשר מסוים, רמה מסוימת, אבל צריך לדעת, זה בכלל מוכרח. זה שיש לאחד OCD, זה לא אומר מה יהיה אצל הילדים שלו, בכלל. כי זה תלוי חוויות חיים, תלוי תפיסות שנוצרו אצל הבן אדם. התנהגויות שנוצרו אצל הבן אדם, תגובות שנוצרו אצל הבן אדם במהלך החיים, הדברים הללו משפיעים הרבה יותר מהגנטיקה. ועד כדי כך שמאמר מוסגר, אנשים, למשל, שיש להם את הגנים של כעס, אוקיי? גן של כעס. וזה לא בהכרח שהגן הזה יעבור לידי ביטוי במהלך החיים. חוקרים, עשו מה שנקרא ניסויי תאומים, מאוד מוכר הניסויים הללו. תאומים, זוג תאומים, שמבחינה גנטית אמורים להיות די דומים, או הכי קרובים בו נקרא לזכר, מבחינה גנטית, וגדלו במשפחות שונות. רואים פער של 40% בסיכוי להיות אדם כעסן, אוקיי? אני מדבר על ניסוי אחד, 40% פעם, 40% שינוי ביניהם מבחינת רמות הכעס. בתכלס אנחנו מגיעים לזה שמה שקובע בחיים זה החוויות חיים שמעצבות את האישיות של הבן אדם. וכשאני אומר אישיות, אני מתכוון לתפיסות של הבן אדם, לדעות שלו, להנחות שלו, למבט שלו, לעולם, על עצמו, ליכולות שלו וכן הלאה. זה מה שהולך לקבוע האם יהיה לו הפרעה כזו או אחרת הרבה יותר מהגנטיקה. אוקיי, אז יש השפעה מסוימת של הגנטיקה, אבל בכלל לא מחייב. אל תרקדו על זה. יש סוגים מסוימים של OCD. יש את האנשים שבודקים הרבה, אוקיי? כן, נעלתי את הדלת, לא נעלתי את הדלת. והוא יצא מהבית לעבודה, הוא ינעל טוב את הדלת ולבדוק כמה פעמים. הרבה פעמים זה טקס מאוד מסוים, זאת אומרת, הוא להוריד את היד בחוזק מסוים, בצורה מסוימת, מספר פעמים מסוים, 5 פעמים, לא משנה מה. טוב, הוא ירד למטה, הוא בא להיכנס לאוטו, ואז הוא אומר, רגע, רגע, בדקתי טוב. וואו. הוא לאכול. זאת אומרת, מרגיש כמעט חוסר שליטה על הטקס. הוא חייב לחזור למעלה, ולבדוק עוד פעם, האם נעלתי את הדלת או לא נעלתי את הדלת, אוקיי? זה יכול להיות בזה, זה יכול להיות בסלונות, זה יכול להיות בגז. אוקיי, הכרתי פעם אדם שהוא היה בודק את הגז, מעבר לסגירה של הגז של הקיריים, מעבר לסגירה כך וכך פעמים, הוא גם היה מסתכל בזווית מאוד מסוימת לראות, אולי יש איזה להבה בלתי נראית וכו', ממש. תקסים על גבי תקסים, וזה מטריף. קשה מאוד לאנשים. אנשים שסובלים מזה, סובלים מאוד. יש את האנשים, כמו שהזכרנו, שיש להם פשוט מה שנקרא אובססיות תיאוריות. כך לדוגמה, אדם שמחשבות שרצות לו בראש, נונסטופ. ברוך השם יצא מזה כבר. אני זוכר את השיחה הטלפון הראשונה שהוא מתקשר, והוא שואל בכלל, יש לו סיכוי לצאת מהדבר הזה. כי זה מתקיף אותי כל הזמן. שתשרף, שתחנק, שתשרף, תחנק, שימות, אוקיי? זה מחשבות שקופצות לו בראש כל הזמן. ומבחינתו זה קופץ כל פעולה מסוימת, אוקיי? זה לפחות בתחושה שלו, מזיז את היד ופותח את החלון, לא משנה מה. אוקיי, זה רק תפיסה שלו. וזה מתקיף אותו כל היום. הוא הפסיק לעבוד, הפסיק ללכת לעבודה. הפסיק להשקיע בילדים. שזה אומר שהוא לא מביא פרנסה. זה אומר שהוא מתחיל לא לצאת מהבית, הוא הולך למיטה כדי לברוח מהמחשבות האלה, מתחיל לפתח דיכאון. והחיים נעצרים, ואי אפשר לעצור את החיים. ואשתו כבר צועקת, אני חייב את עזרה, אני לא יכולה לבד. המצבים האלה מאוד קשים, ברוך השם יצא מזה, ודי מהר, הרבה, הרבה יותר מהר ממה שהוא היה מדמיין. ופה דרך אגב, אנשים תדעו, לצאת מהדברים האלה. זה הרבה יותר קל מי שנדמה. אני לא אומר שכל אחד יצא מזה מחר בבוקר. אף אחד לא יצא מזה מחר בבוקר, בסדר? אבל זה תהליך. אבל זה יכול לקחת תקופה של כמה שבועות, יכול לקחת גם כמה חודשים. המקרים הקשים יותר, זה יכול לקחת שנה, שנה וקצת. אוקיי? אבל יוצאים מזה, והרבה אנשים מופתעים מהמהירות של היציאה מהדבר הזה. וגם מחקרים שבודקים את זה לאורך זמן, שבודקים, ואנחנו מדברים כרגע, צורת העבודה ומה שאנחנו הולכים לדבר פה, זה CBT. זו השיטה. השיטה הכי מוכחת לטיפול ב-OCD, ש-OCD זה אחד הדברים הקשים לצאת ממנו, אבל חד משמעית אפשר לצאת ממנו, ויוצאים ממנו. השיטה, בשיטה הזו, אנחנו אפשר, יש אנשים שיוצאים מזה תוך מספר פגישות מועט, ויש אנשים שיוצאים מזה עם הרבה יותר פגישות. מתי זה קורה, ה-OCD? אנחנו רוצים שה-OCD מתפרץ בעיקר בזמנים של דחק, בזמנים של לחץ. אני אעשה לכם דוגמה, אדם שהיה לפני ניסוי, לפני ניסויים, עכשיו, התארס, וואו, השמחה, מפוגר, לא היה פשוט לו למצוא, והנה הולך להתחתן, וואו, איזה שמחה. כמה ימים אחר כך, מתחיל מחשבות טורדניות. עכשיו, היה לו אפיזודות לפני כן, קטנות, במהלך החיים, חודש פה, שבוע פה, יום פה, יומיים פה, במהלך השנים במהלך החיים. לא משהו שהוא עשה, אם זה משהו, תמיד זה הלך לו, אוקיי? זה עוד משהו שהרבה פעמים הוא מאפיין את ה-OCD, גלים כאלה, אוקיי? הרבה פעמים זה ככה. בדרך כלל, אגב, ה-OCD הוא כרוני. אם לא מטפלים בו, הוא כרוני. ברמות של 80% לטווח של, טווח של, אני חושב, ראיתי מחקר, שמדבר, שבדק טווח של 20 שנה. אוקיי? אז היה לו ככה אביזרות כאלה, ועכשיו לפני חתונה תשימו לב, מה קורה? זה זמן של אחריות. אוקיי? זה זמן של אני הולך להקים בית. אני הולך לגדל ילדים. אדם שיש לו אחריות יותר, התכונה הזו מוצפת הרבה יותר בזמן כזה. ובכלל זה זמן לחוץ. אז מבחינה נפשית, הבן אדם קצת יותר חלש, הרבה פעמים לא תמיד, הרבה פעמים. לפעמים דווקא יהיה יותר חזק, זה מעורר לו שמחה רבה. אבל יש אנשים שזה מעורר אצלהם לחץ, זה יותר תחושה, וזה מאוד נפוץ, אוקיי? יש אנשים שזה לפעמים ככה, לפעמים ככה, תמיד שניים כאלה, הם כאלה, לא משנה. והוא מרגיש יותר את המקור של האחריות. אוטומטית, ה-OCD שלו, שהוא יושב על אחריות יתר, אני אסביר מיד, מה הקשר? ה-OCD שלו התפרץ בדיוק בזמן הזה. התפרץ בצורה הכי חריפה ממה שהיה לו אי פעם במהלך החיים. זה כבר משהו שהוא לא יכל להתעלם ממנו. זה כבר משהו שהתחיל פתאום כמו כדור שלג, לעלות ולעלות ולעלות. וכשהוא פנה אליי, זה היה כבר מצב מאוד מאוד מבחינתו, מאוד נואש, מאוד קשה. הוא חושב מצב מזה, התחתן בשמחה. בזמן של החתונה, כמעט וזה לא היה קיים כבר. אבל בעיקר זה שהכל עבר, גם לאחר מכן, גם במעקב לאחר זמן, זה נראה כך. אז, למה זה קורה? ה-OCD. כשאנחנו מדברים על למה, אנחנו קצת מתחילים פה להיכנס לאיזשהו מקום, אולי יותר מעופל. בגדול, בואו נגיד, הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים שחווים OCD, שמפתחים OCD, יש איזה משהו בעבר שמתקשר לזה. אוקיי? זה יכול להיות איזושהי חוויה טראומטית בעבר, איזושהי חוויה חרדתית, או סתם חוויה מאוד. אוקיי? לפעמים זה מתקשר לאיזשהו משהו בעבר, אוקיי? זה מתלבש על זה. אבל אני כן רוצה, ואנחנו יכולים לדבר ולפתח, וזה מה שחשוב, לא מה שהיה אי שם, אלא מה שחשוב זה מה משמר את ה-OCD. מה גורם לזה לא ללכת מהחיים? אז תשימו לב, פה אנחנו נכנסים לעולם של מה שנקרא פרשנויות. תראו, אני רוצה קודם כל לדבר על התבנית, איך זה נראה המקום הזה של OCD. מה קורה שם? מה התהליך? אז בדרך כלל יש לנו איזשהו טריגר, אוקיי? טריגר שמעלה מחשבה טורדנית לצורך העניין. אוקיי? בואו נדבר על אדם שעכשיו, כמו שהזכרנו קודם, הוא יוצא מהבית, הולך לעבודה. הסגירה של הדלת, מבחינתו, מהווה טריגר למחשבה האם נעלתי היטב את הדלת. אוקיי? ואז הוא מתחיל, הוא ינעל יותר חזק. ודרך אגב, במהלך הזמן הוא גם מפתח טכניקות, טקס ממש, כמה פעמים לבדוק את הידית באיזו צורה. והוא מתחיל לעשות את הטקס. אבל אז, תשימו לב, הוא שוב שואל את עצמו, אולי לא נענתי אותו. תשימו לב, אני רוצה לעצור בנקודה הזו, לפני שנמשיך את מה שקורה הלאה. למה, בשונה מאנשים שאין להם OCD, הבן אדם הזה שיש לו OCD, נעצר ומתעכב ובודק עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם? למה הוא אומר לעצמו, אולי לא נעלתי טוב? אבל בדקת, הכל בסדר. אגב, מחקרים שבדקו את יכולת הזיכרון של אנשים עם OCD, לא, אין קשר, אין שום דבר, אין שום דבר בנושא הזה. אוקיי? מה ההבדל? יודעים מה יותר מזה? יש מחקרים שבדקו דבר מאוד מאוד פשוט. תפסו אנשים בצורה אקראית, סטודנטים. בואו נדבר על מחקר בהרווארד, שלקחו, אני חושב, לא זוכרים, בסביבות 250 סטודנטים, משהו כזה, נתנו להם שאלון של מחשבות תורדניות, מאוד נפוצות, כמו למשל. אולי אני ארביץ לאיש הזה שממול, אוקיי? אולי אני אעשה את זה משהו לא מכובד, בואו נקרא לזה, ביד אנשים אחרים. אולי לא חיביתי את הגז. אולי יש, אני יכול לחטוף. זה עם כל מיני מחשבות מאוד מאוד נפוצות אצל אנשים עם OCD. ונתנו לאנשים שהם לא קליניים. זאת אומרת שהם אנשים שאין להם OCD. אנחנו לא יודעים שיש להם משהו. בצורה אקראית, מתברר. יש שני מחקרים כאלה שראיתי ש... אז אחד, באחד מהם, 88%. 88% מהנשאלים אמרו, כן, יש להם די פעם מחשבות מהסוג הזה. 88% מהאנשים סטנדרט שאין להם OCD, חווים מחשבות טורדניות, מדי פעם, את אותם המחשבות, אבל זה לא נתפס להם. הם לא מפתחים OCD. אבל יותר מזה, מחקר נוסף, 99% מהאנשים העידו שעולים להם המחשבות האלה. המחקר הזה היה פשוט יותר מפורט. בעיניי, כאילו, כשאני מסתכל על שני המחקרים, זה ההבדל. איך זה יכול להיות כזה פער, אוקיי? זה ההבדל. פשוט היה יותר, הנחישו לאנשים יותר סוגים של מחשבות, אז אנשים יותר זיהו את עצמם שם. יותר מזה. זה קטע מצחיק. בהרצאות שנתתי בעבר, כשדיברתי על הנקודה הזו, אני מבקש מאנשים, מי שחווה מדי פעם מחשבות מהסוג הזה, מחשבות רודניות, אוקיי, ואנשים לא קלילים, אנשים מקראים, הרצאה. מי שחווה מדי פעם, מדי פעם, מי שחווה כאלה מחשבות, להרים את היד. משהו כמו 90% מהאנשים מרימים את היד. תמיד יש את כמה סכמולוגים שלא ירימו את היד. טוב, בסדר. ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה לא יכול להיות. אז שאלתי הפוך. מי שלא חווה מחשבות כאלה, שירים את היד. פה תמיד מרימים את זה 1-2. זאת אומרת, זה דבר נפוץ, זה דבר אנושי, וצריך להבין את זה. אנשים עם OCD, אין מה לחשוב שיש פה משהו שהוא לא בסדר, הכל בסדר. ככה המוח שלנו עובד. לכולם יש מחשבות בלי קשר מדי פעם. לכל בן אדם שהמוח שלו עובד, יש מדי פעם מחשבות לא הגיוניות. מחשבות מגילות, מחשבות מפחידות, מחשבות עזויות. הכל בסדר. אם זה לא היה ככה, הייתי דואג. תחשבו על המוח שלנו, איך המוח שלנו עובד? אסוסיאציות, הקשרים. אוקיי? אני רואה את המצלמה, אני יכול לחשוב מתוך הדבר הזה עכשיו על סיטואציה אחרת בלי קשר שהייתה לפני חודש. למה? כי גם שם, לא יודע, החזקתי מצלמה ביד. אוקיי? זה מייצר אסוציאציה מסוימת. תמיד אני ממחיש את זה על איזושהי תמונה אצלי בחדר שאיפה שאני יושב עם אנשים, שיש שם, בין השאר יש שם איזה אגם מים. ואני שואל את האנשים, מה זה מזכיר לך? ואני תמיד אומר לאנשים, לי זה מזכיר את ים המלח. איך אתה מגיע מזה לים המלח? כולה איזה ברבורים על, על, על מים, כאילו מה? אוקיי, כי המים מייצר הקשר שזה. למה דווקא ים המלח? אני יודע. אוקיי? זאת אומרת, ברגע שזה עלה לי, אוקיי? זה, ככה המוח שלנו בנוי. הכל בסדר. אם לא היה ככה, לא היינו יכולים לייצר כל כך הרבה דברים חכמים. זה נהדר. ודעו לכם, אנשים עושים, זה בסך הכל מוח יצירתי, הכל טוב, הכל. הכל בסדר. הבעיה היא כשזה נתקע. וזה ההבדל, ופה שאלת השאלות. בנקודה הזו, אני רוצה להמשיך. עצרנו, מה קורה שם ב-OCD? למה לאנשים מסוימים המחשבות הללו נתקעות? נניח משהו כמו 2% מהאוכלוסייה. בואו נלך לחוק 4% מהאוכלוסייה, אוקיי? במהלך החיים. למה? ולמה לרוב מוחלט מהאוכלוסייה המחשבות הללו לא נתקעות? מה ההבדל? מה מייצר את ההבדל? תשימו לב. תפיסות העולם של הבן אדם. למשל, אם ניקח את אותו אדם, אני רוצה להמשיך עם הדוגמה הזו, שבודק את הדלת, האם נעלתי או לא נעלתי. תשימו לב, יש לו, אם אנחנו נבדוק טוב טוב, אנחנו נמצא. נמצא שם כנראה שתי אמונות. אחת מהן בוודאי. ואני חושב שתמיד אנחנו נמצא את תפיסת העולם שאומרת, אני צריך ודאות בדברים שלי. נמצא תפיסת עולם נוספת שאומרת, אני חייב להיות אחראי. אם אני לא אהיה אחראי, אני אהיה אשם באסון, ואסון יקרה. אוקיי? מין אחריות יתר כזו. תרפו את שני הדברים הללו ביחד, ותחשבו, זה כל כך הגיוני שהוא נועל את הדלת, הוא יבדוק את הידית, כי הוא רוצה להיות בטוח, אבל אין באמת ודאות, כי אולי לא בדקתי טוב. הבנתם את הפח? זה מה שקורה. זה המקום, התפיסות עולם שיושבות מאחורי הפרשנות הזו שאומרת, אולי לא נעלתי טוב, אולי יקרה אסון. התפיסות עולם הללו הן מבדילות בין אדם שיש לו OCD לאדם שאין לו OCD. זה הכל. זה הכל. אלא אני אומר שעכשיו כשאנחנו מבינים את זה, אז ברגע אחד יוצאים מזה, לא, לא, תהליך, זה לא פשוט בכלל. אבל שם, זה מה שמשמר את ההפרעה. אם אנחנו מצליחים לשנות את האמונות הללו, וזה דורש אימון. דורש אימון גם, אימון חשיבתי וגם אימון התנהגותי בשטח. הרבה אימון. כי גפרור אחד ששוטה אחד זרק ליער, מיליון חכמים לא יצליחו לחבות. אחרי שכבר כל היער נשרף. אחרי שכבר ה-OCD הלך והשתקע אצל הבן אדם, התפיסות השתרשו. זה לא שאתה אומר לו, הנה, אבל אתה יודע, זה לא נכון, הנה, ככה וככה, זה עובר. לא, זה לא עובד ככה. אוקיי? אבל זה כן עובד שאנחנו יכולים לערער את התפיסות על הלשומות, אני חייב ודאות, ואנחנו יכולים לערער את התפיסה של אחריות יתר. ואחרי שאנחנו מערערים את זה, הבן אדם גם מוכן יותר כדי לבדוק, למשל, מה יקרה אם אני לא אבדוק את הדלת, אוקיי? ואגב, יש מקרים קלים שנתקלתי בהם שפשוט בבת אחת הבן אדם נפטר מזה, כי ה-OCD לא היה כזה כבד, או שזה לא באמת היה ה-OCD קליני, כן? זה, אוקיי, הוא היה תמיד בודק כמה פעמים שזה, אבל בדרך כלל לא הגיעו לטיפול בשביל כזה דבר. זה אנשים שהגיעו בכלל לעניין אחר, ודרך אגב, נגענו בנקודה הזו, שהיא נקודה ככה ברגע, כן, אבל ברגע ש... ממש בחצי שיחה ביררנו את הנקודה הזו של האמונות, ביררנו את ה... נתן לבן אדם, בוא תעשה את המיוחד הזה, מה יקרה אם אני לא אנעל? והבן אדם מתרגל שהכל בסדר, לא קורה אסון, הוא מצליח להשתחרר מהמקום הזה. דרך אגב, האופן הקטן הזה, איך שעובדים, הדוגמה הזו שהבאתי עם אנשים שאין להם OCD כזה כבד, זה אותו דבר לעבוד עם OCD שיש, עם OCD קליני, עכשיו זה יותר מורכב, אוקיי? תהליך יותר ארוך, תהליך הדרגתי, תהליך הרבה יותר מעמיק, בחשיבה גם כן, כי התפיסות יותר עמוקות, זה לא כזה פשוט. אוקיי, אני רוצה לנגוע כרגע בתפיסות שמאפיינות את ה-OCD. ברגע שיש לבן אדם את אחת מהתפיסות הללו, והזכרנו שניים למשל, שתי תפיסות הזכרנו, אני רוצה להזכיר כמה נוספות. שתי התפיסות שהזכרנו זה, אני חייב ודאות. אוקיי? אני חייב להשיג ודאות. תפיסה נוספת זה, אחריות יתר, שתי התפיסות הללו הזכרנו. תפיסה נוספת, תחושת איום מרובה. אנשים ש... אני אתן דוגמה, אדם שהיה חושש מכל איזשהו פצעון בפנים, כי... אולי הפצעון הזה יתפתח, ואז ייווצר ממנו צלקת. וכשתיווצר צלקת, החברה תדחה אותי, כי אני אראה מפואר. אם החברה תדחה אותי, תשימו לב, אנחנו פשוט, כל פעם אני שואל אותו, ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? כי אני רוצה להבין מה נמצא מאחורי זה. תמיד כל פחד שאנחנו רוצים לדעת מה השורש שלו, אנחנו שואלים ומבררים מה המשמעות של זה, מה יקרה אז, מה זה אומר, אוקיי? ואנחנו מגיעים למקום שהוא כבר בטוח, שהוא יהיה בודד, והוא כבר רואה את עצמו שהחיים נגמרים. אז מבחינתו זה פחד מטורף, תשימו לב, תחושת איום מוגבר. גורם לבן אדם שאם הוא היה רואה פצעון קטן בפנים, הוא מכניס אותו לפחד מטורף. והוא כל הזמן ישוב את זה, וינסה לסדר את זה, וילך לקוסמטיקאית. הוא שילם הרבה כסף על הדברים האלה. ושנים. והיה נמנע מלהסתכל במראה, מהסיבה הזו. כי אולי אני אראה משהו שהכניס לי את המחשבה, ואז זה התחיל לסבך לי את החיים, זה מאוד מפחיד. אוקיי? זה לא אמונה נוספת. אמונה נוספת זה הקשר של מחשבה לתוצאה. זאת אומרת, יש אנשים ש... אם תדוגמה, מישהו דווקא, בחור צעיר, די בגיל ההתבגרות, שהיה לו מחשבות, המחשבות המפחידות מבחינתו זה לחשוב על פלוני, איזשהו חבר מסוים שהוא מכיר, שהוא לא חכם לצורך העניין, אז מבחינתו, אם אני חשבתי את זה, אז זה התקיים. כי מחשבה מייצרת מציאות. אוקיי? זו התפיסה שלו. תחשבו, זה מאוד מפחיד התפיסה הזו. התפיסה הזו גורמת לו להעמיק עוד במחשבה ולא להיפטר ממנה. וזה יכול להיות שעוד, וזה מטריף. וזה מפחיד אותו. אוקיי? או אנשים שעולה להם מחשבה במהלך התפילה, ואז הוא אומר לתרו, אם אני מחשבה רעה במהלך התפילה, בטוח זה יתקיים. אוקיי? שוב, זה גם נובע מהתפיסה הזו. יש לנו תפיסות, וזה אנחנו מוצאים הרבה הרבה את התפיסה שאומרת, אני חייב לשלוט במחשבות שלי. מה זה שעולה לי מחשבה כזאת מוזרה? אימאלה, מה פתאום אני חושב על זה? אני חייב לשלוט במחשבות שלי. אני לא מצליח לשלוט במחשבות שלי. אימאלה, מה זה אומר עליי? זה אומר שיש לי בעיה. אוקיי? זו תפיסה נוספת. יש אנשים שיש להם פרפקציוניזם. אז אוקיי, הפרפקציוניזם הזה גם כן יכול להוליד OCD. אני רוצה לתת דוגמה אחת, למשל, לתפיסה המרכזית ב-OCD של אני חייב ודאות. חוסר סובלנות לאי ודאות. אני חייב ודאות. כשאנחנו בוחנים את התפיסה הזו, אנחנו מזהים שהיא לא כל כך מציאותית. כי כמעט כל דבר שתיקחו עכשיו, אנחנו יכולים להתאים בו ספק. האם אתם תצפו באמת במה שכרגע אנחנו מדברים? למשל, אני לוקח דוגמה. אולי לא. אולי המצלמה אם הוא לא עובדת. אולי זה. זה לא ייגמר. תמיד יש אולי. אוקיי? האם בן אדם באמת יחזור לבית? כל דבר אולי, מה אתה יודע? אבל אנחנו מתנהגים לפי סבירות. כך העולם מתנהל, כי אחרת חיים נעצרים. בדיוק כמו אותו אחד שיש לו OCD. והאם באמת מצליח לברר את המציאות? לא. הוא לא באמת מצליח. רק מסתבך עוד יותר. זאת אומרת שזה תהליך חסר תוחלת. זאת אומרת שהתפיסה הזו שאני חייב להשיג ודאות, בשלום מציאותית, היא לא יעילה גם. וכן הלאה, הנה, דוגמה לבירור של זה. וכך אנחנו הולכים ומבררים את זה הרבה יותר. אני רוצה לתת כאן את הדרך, מה שכן יכול לעזור לכל אחד. אני הזכרתי דברים מסוימים, שאת זה אנחנו היינו עושים דרכה בתהליך יותר מעמיק. גם אפשר מה שכמובן, מה שאתם שומעים מתוך הדברים, אבל אני רוצה לתת משהו שיכול לעזור לכל אחד, אבל זה לא קל. משימה, אוקיי? כל מי שסובל מ-OCD, הנה הכיוון לפחות שאותו כדאי לפתח. מעבר למה שדיברנו עד כאן. תשימו לב, אני רוצה לתת כיוון יותר פשוט מבחינת היכולת שלי להעביר את זה כאן, אבל הוא מאוד מורכב מבחינת היישום. אבל זה נהדר ועוזר נפלא בהפחתה של ה-OCD. דבר ראשון, חשוב להבין את המעגל הזה שאנחנו מדברים עליו, איך ומה משמר את ה-OCD. שימו לב, יש לנו את הטריגר שמייצר מחשבה. כאשר יש מחשבה בעקבותיה, יש את הפרשנות. למשל, מחשבה לא נעלתי את הדלת, פרשנות, אם על איזה מסוכן, יכול לבוא גנב, פורץ וכן הלאה, ואז יקרה כך וכך. אוקיי, פרשנות אסונית. בעקבות הפרשנות אסונית, השלב הבא זה שהבן אדם מרגיש לחץ, מרגיש מוטרד. בעקבות הטרדה, הוא רוצה להרגיע את הטרדה. מה הוא עושה? הוא יבדוק עוד פעם את הדלת. הוא עושה טקס כדי להרגיע. שלב הבא, מה קורה? כאשר הבן אדם עושה טקס כדי להרגיע, הוא בעצם, שימו לב, שם את עצמו יותר עמוק בחשיבה האסונית, בחשיבה של אני חייב לפתור את המחשבות האלה. אני חייב לפתור את העניין. בעקבות זה, עוד יותר מאמין בזה, הלחץ הולך וגדל, וכך, זה יכול להיות מעגל שיכול לקחת שעות. שעות שאנשים יבלו בתקסים, שעות שאנשים יבלו בחשיבה, חשיבה של מחשבות תורדניות. אנחנו יכולים, הנקודה, כאשר הבן אדם מבין שאין לו באמת את היכולת לשלוט על המחשבות, כי אם אני אבקש ממך עכשיו, שתי דקות, אל תחשוב על דוב לבן. אוקיי, דוב לבן כזה, כזה, כן, אני אצייר את זה בצורה הכי מציאותית, אל תחשוב, כי אם תחשוב, אני לא יודע מה אני אעשה לך, אין סיכוי בעולם שלא תחשוב, אתה תחשוב רק על דוב לבן. אוקיי, אין דבר כזה, אנחנו לא יכולים להיות לשלוט בחשיבה. ועדיין, מוסידים מנסה לשלוט בחשיבה. ברגע שאנחנו מבינים את הדבר הזה, ברגע שהאדם מבין, אני נלחם פה בתחנות רוח, אי אפשר לשלוט על המחשבה. אחי, שחרר, יש את זה, מחשבות רודניות, זה קורה לכל אדם שיש מוח בקודקודו. גם כן, יהיה מדי פעם איזושהי מחשבה תורדנית, אבל הוא לא מנסה לשלוט על המחשבה, כי לא מזיז, לא, אוקיי, אז חשבתי. עובר הלאה. אם אתה תגיד בזה ככה, אותו דבר, גם אצלך זה יעבור הלאה. נכון, אצלך זה כבר תהליך, מכיוון שהשתרש כבר. יש פה התנאיה, יש פה הפרעה שהשתרשה, אבל לאמץ את ההתנהגות הזו במהלך הזמן, וזה מה שהולך להפחית את המחשבות התורדניות. זה מה שהולך להפחית את המעשים הכפייתיים, את הצורך במעשים כפייתיים. אז אם הבן אדם מבין את המנגנון הזה, מבין שהוא לא יכול לשלוט על המחשבות, זה פשוט דבר שהוא מיותר. מבין שבעצם הכל בסדר, אין פה את משהו דפוק חלילה בחשיבה, אין פה שום דבר כזה, הכל בסדר. אז אם הבן אדם מגיע לזה, ותשימו לב, ממקום חזק, ממקום שמזכיר לעצמו, I'm a flyer, אני לא אתן למוח שלי, על סמך ההתניות שנוצרו לו, לנהל את החיים שלי. כי מה שקורה לי במוח, במחשבות, זה על סמך התניות, חוויות עבר, הפחדים שלי מהעבר, העושה לי שהתפתח אצלי וכו' וכו' וכו'. מהמקום הזה, זה נותר, נוצר. לא יותר מזה. אני לא אתן לזה לנהל לי את החיים. יש לי הרבה דברים מה לעשות בחיים. וכאשר הבן אדם מגיע לנקודה הזאת, תשימו לב, מכאן אפשר יותר להסכים, ואני הולך להגיד דבר מטורף. תראו איזה אומץ. זה דורש אומץ מטורף. להסכים לחוות את המחשבה התורדנית, את הפחד שאולי לא נעלתי את הדלת, את הדחף. וואו. לא להרגיע את הדחף. אם עלי, בן אדם מפחד שהוא יפגע במישהו. ולא להרגיע את הדחף, לא לברוח מהסיטואציה. זה מטורף. זה דורש כוחות על. אבל אם הבן אדם בא ואומר, כן, אני מבין שזה בסך הכל תוצר של המוח שלי, זה לא משהו אמיתי שבאמת אני יכול לאבד שליטה. לא, 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 לא. זה תוצר של המוח. אני לא באמת יכול לאבד שליטה. ושימו לב, בלי להתווכח, לא מנהלים שיח מול המחשבות. זה עוד משהו חשוב. לא להרגיע. ההרגעה היא מנציחה את האמונה שאכן יש פה מחשבה אמיתית. כי אתה לא מרגיע משהו שהוא לא אמיתי. אז במקום הזה, הבן אדם, אם הוא מוכן לקבל את החוויה הלא נעימה, ולא להגיב בצורה של הרגעה, להבין שזה בסך הכל תוצר של המוח, לא מעבר לדבר הזה. כאשר הבן אדם חוזר על זה שוב ושוב, המחשבות בעזרת השם הולכות ופחתות. זה תהליך, זה לא קל. אבל כן, ההתמדה בכיוון הזה, חד משמעית, יכולה לעזור. אני רוצה לתת כאן איזשהו טיפ נוסף. ישבתי עם בחור שסבל, וואו, מאז שהוא זוכר את עצמו. הוא סובל מ-OCD. שמנו לב שבגלל שזה הוביל אותו לדיכאון, הוא בעצם חי חיים שהם דלי עשייה מבחינה ערכית. הוא לא היה מחובר לערכים שלו. שמנו דגש על הדבר הזה. הוא התחיל לפעול על הדברים שחשובים לו בחיים. הוא נכנס ללימודים. הוא התחיל לעשות דברים שמאוד מאוד חשובים לו בחיים. מעט לאט הוא הרגיש יותר שהוא עושה דברים בעלי משמעות בחיים. מה שקרה זה שזה עזר לו לשים פחות תשומת לב על המחשבות התורדניות, ובעקבות הדבר הזה, המחשבות התורדניות הלכו ופחתו בנוסף הדברים האחרים. אז פה אני נותן את הטיפ הזה, פשוט תתמקדו בערכים שלכם, עשייה ערכית, מחויבות ערכית, בעזרת השם, שכולם ירגישו טוב וטוב, הרבה טוב לכולם.